היי, אני ריי, זה ג'וסי טוק. התעוררתי בבוקר, זה יום ראשון, התעוררתי עם איזשהו רצון לחזור, לנסות, לחזור לשגרה. אנחנו כבר שבועיים במלחמה. 7/10 זה תאריך שאנחנו בחיים לא נשכח אותו, אבל השאלה אם אפשר בכלל לחזור לשגרה במצב כזה. כבר שבועיים שאני פשוט לא מוצאת את עצמי. זה מאוד הגיוני, כן, אני חושבת שכולנו ככה נעים בין שני מצבי רוח, חרדה, פחד, שיתוק, התמכרות לחדשות, לידיעות, לאינסטגרם, להסברה, תרחישים של סוף העולם. ומצד שני, אני מרגישה שיש איזושהי קריאה של העולם, וזה בדיוק הזמן להמציא משהו חדש, משהו שמגיע דווקא מהקול הנשי, איזושהי מנהיגות נשית חדשה שמשתמשת בתכונות הנשיות של יצירתיות וחמלה. אני דווקא לא מתכוונת למנהיגות פוליטית, כי אני לא הייתי מוכנה לשלם את המחיר, מחיר נורא, נורא, נורא כבד. להיכנס לפוליטיקה גברית. אני רואה נשים שעושות את זה, כמו למשל מורן זר מבונות אלטרנטיבה והחברות שלה, שעושות עבודה מדהימה. זה פשוט מחיר האלימות, הבורות, התחושה הזאת שעומדים בראש המדינה הזאת, חבורה של אנשים שאין בהם, בטח אין בהם תקשירות לנהל את המדינה, אבל גם אין בהם שום חמלה, שום חשיבה על האחר, שום ניסיון להבין. הם פועלים רק מאגו, ואני מרגישה שהם בעצם מחזיקים אותי כבת ערובה, מחזיקים את כולנו כבני ערובה במדינה שלנו. אז היה לי איזה מין צורך כזה לפתוח את המיקרופון, אני כבר כמה ימים מנסה לעשות את זה, חייבת להודות. אבל איכשהו זה אף פעם לא עבד, אפילו אתמול אמרתי לאוהד, בוא תצטרף אליי לחלק מהפרק, בוא נדבר על מנהיגות נשית. כי אוהד כל הזמן אומר שאם היו נשים היום בשלטון, כל זה לא היה קורה. ואני נוטה להסכים איתו. אבל איך אפשר להביא מנהיגות נשית כשהעולם הוא כל כך גברי, כל כך כוחני, כל כך מובנה? איך אנחנו ממציאות מציאות חדשה? אני רוצה לקרוא לכן איזושהי הודעה שקיבלתי, שנתנה לי המון המון כוח. בכלל, אתן נותנות לי המון כוח בימים האלה. היי ריי, קודם כל אני מקווה שאת והמשפחה שלך בסדר. המצב כל כך קשה ושובר לב. רציתי להגיד שכל הכבוד שאת ממשיכה להקליט פרקים לפודקאסט ולשתף בכאב ובלבטים, וגם מעלה נושאים פוליטיים, זה לא פשוט לדבר על זה, וזה ממש ממש חשוב. הלוואי ובישראל הייתה מנהיגות נשית, ליברלית. אני מדמיינת לרגע איך המציאות הייתה אולי שונה, אם זה היה המצב. כאמנית, אני מאוד מבינה את מה שאת אומרת, על איך ממשיכים מכאן, איך ממשיכים לעבוד בדברים שהם כביכול לא גדולים, או משני עולם. ואין לי תשובות, רק רוצה לחזק את ידייך ולהגיד שהעולם צריך דימוי גוף ויופי ומנהיגות נשית, והלוואי והמלחמה תסתיים כבר משני הצדדים. שולחת חיבוקים. וההודעה הזאת הייתה כל כך מדויקת, כי היא מדברת פה באמת על כל הקושי הזה שלנו בתוך החברה, כשאנחנו מסתכלות על הדברים ואנחנו לא מבינות. אנחנו לא מבינות את הרוע הזה. אנחנו לא מבינות איך אפשר לרצוח תינוקות, אנחנו לא מבינות איך אפשר לחטוף, איך אפשר לאנוס, איך אפשר להרוג בכזאת קלות, לוותר גופות. סליחה, אני לא רוצה להיכנס לזה. באמת, המרחב הדיגיטלי והמדיה מלאים, מלאים, מלאים באלימות, והדבר הזה רק מלבה את עצמו, מלבה עוד מאותו דבר, עוד מהפחד, עוד מהכעס, עוד מהשנאה, וזה נכון, זה כל הרגשות האלה הם סופר לגיטימיים, ודיברתי על זה לא מעט פרקים בפודקאסט, במיוחד עכשיו בתקופה האחרונה. מתחילת המלחמה הוצאתי 6 פרקים, הייתי באמוק, באיזו אובססיה כזאת, לשאול שאלות, לדבר, להשמיע, להרגיש משמעותית. בהתחלה בכלל פחדתי לצאת מהבית, נדבקתי לטלוויזיה, והתעדכנתי כל שנייה וחצי מה קורה, כאילו משם תבוא הישועה, אבל באיזשהו שלב הבנתי ששום דבר חדש לא יגיע מהטלוויזיה. זה באמת נורא ממכר, הרצון לדעת, הרצון לקבל איזושהי פיסת ודאות, משהו שיזכיר לנו את החיים שלנו, את השגרה שלנו. מעולם לא רציתי שגרה כמו שאני רוצה אותה היום. אני שיתפתי בעבר שגדלתי בבית לא יציב, מציאות מאוד מאוד הפכפכה. אמא שלי עשתה כל שביכולתה לייצר בשבילנו שגרה, אבל אבא שלי היה אלום קרב מיום כיפור, אגב. מלחמת יום הכיפורים, הוא היה בסיני, והוא גם נפגע פיזית וגם נפשית מהמלחמה. והיו תקופות שהוא לא תפקד, או שהוא עשה בחירות שגרמו לנו להתפרק, ממש להתפרק. לא חייתי חיים יציבים, כל פעם עברנו דירות, עברתי בתי ספר, הייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, אז היכולת הזאת, התכונה הזאת של סתגלנות, של להסתדר בכל סיטואציה, היא מאוד מוכרת לי, היא לא זרה לי. אני עשיתי את זה בקורונה, ואני עשיתי את זה כל החיים שלי, ממש כל החיים שלי, פשוט הסתגלתי. אבל הפעם, אחרי השיתוק והפחד, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה אחרת. אני רוצה לנסות לראות איך אני לוקחת את הייחודיות שלי, ואני עוסקת בייחודיות. אתם יכולות לשמוע את זה בטח בפרקים ובפוסטים שאני מפרסמת. אני בדיוק בונה עכשיו סדנה על ייחודיות, איך למצוא את הייחודיות שבנו. כי אני חושבת שייחודיות נתפסת אצלנו כמשהו כזה, איזה סופר פאור, איזה כוח על, או איזשהו כישרון גאונות, או פטנט שאנחנו רשמנו על שמנו. אני לא מתכוונת לזה באופן הזה. אני חושבת שמאוד ברור לנו, אבל איכשהו אנחנו שכחנו שהיווצרות של אדם זה משהו שהוא חד פעמי. לא הייתה ולא תהיה יותר רי סגב. זה קורה פעם אחת, זה one of a kind, האירוע הזה. וזה כנ"ל על כל אחת ואחד מכם. זאת אומרת, אנחנו כולנו יחידים במינינו, נדירים וחד פעמים. במשך המון שנים לא הרגשתי שייכת. הרגשתי שאני זרה, הרגשתי שאני לא מתאימה. זה בטח קשור לזה שעברתי כל כך הרבה בתים ובתי ספר, וכל פעם הייתי צריכה לחפש חברים חדשים, וגם היו תקופות שלא, לא, לא מצאתי, והייתי לבד. ושאלתי את עצמי, למה הם לא רוצים להיות חברים שלי? מה עשיתי? מה רע? מה לא בסדר בי? ואני חושבת שזה גרם לי להתרגל להאשים את עצמי, שכנראה משהו בי לא בסדר. ובנוסף לזה, לראות איך אני בכל זאת משתנה כדי להתאים את עצמי לתוך התבנית של המקובל, של האידיאלי, של כולם. אני בסופו של דבר רוצה להיות כמו כולם, ואני חושבת שכל ילד או נער, נערה, כולנו רוצים להיות שייכים, כולנו רוצים להיות כמו כולם. ואני לא הייתי, לא הרגשתי. אז כל הזמן ניסיתי להשתנות, ניסיתי לרזות, ניסיתי להיראות בצורה מסוימת, להתלבש באופן מסוים, ואני חושבת שגם היה בי איזה חלום כזה שאני אראה להם, אני אראה להם שאני הכי מיוחדת, אני הכי, הכי, הכי מצליחה והכי מיוחדת. אני חושבת שרק שבאמת, באמת הבנתי ש החיסרון שלי, זה שאני גדולה יותר, גבוהה יותר, נשית יותר, מלאה יותר, זה לא משנה. זה דווקא הייחודיות שלי והכוח שלי, ואני לא אמורה להסתיר את זה, אלא דווקא לחגוג את זה, רק אז הרגשתי שייכת, וגם הצלחתי במה שרציתי להשיג. אז זה בדיוק העניין. אנחנו צריכות לעשות היכרות מעמיקה יותר עם עצמנו, לשאול את עצמנו את השאלות הכי קשות. מה הערכים שחשובים לי? דווקא בתקופה הזאת. כי אני חושבת שדווקא בתקופה הזאת, אנחנו יכולות להסיר את המיותר. אין עכשיו מותרות, תקופה מיוחדת, תקופה שחושבים באחרת, המוח חושב באחרת. אני לא מדענית, אבל אני מתכוונת להביא לפה לפודקאסט חוקרת מוח, שתדבר על זה גם. אז בואו נשאל את עצמנו את השאלות הכי קשות. לא תמיד יש עליהם תשובות, וזה בסדר. לא תמיד יש תשובות. החיים הם לא קלים, אני בטוחה שאתן יודעות את זה. אנחנו חולמות, יש לנו איזושהי פנטזיה שיום אחד יהיה נורא קל, אבל החיים הם עצמם כבר לא קלים, זאת אומרת, גם בלי מלחמה. צריך להבין את זה, להודות בזה, ולמצוא את הדרך לעבוד עם זה. אז מה הערכים שחשוב לי לקיים בחיים שלי? איך אני רוצה לחיות את החיים האלה? החיים האלה קצרים. איך אני רוצה שהם ייראו? מה חשוב לי לעשות? מה אני אוהבת לעשות? מה התחביבים שלי? מה מחיה אותי? מה מכניס לי אנרגיה? מה מאזן אותי? כל כך הרבה שאלות שיגרמו לכם להבין מי אתן באמת היום. אני מזכירה, אנחנו משתנות כל הזמן. אני אהיה בת 40 השנה. והחלומות שלי הם לא אותם חלומות, והרצונות שלי הם לא אותן רצונות. והאופן החשיבה שלי השתנה לגמרי. אז אני חושבת שאנחנו צריכות לשאול את השאלות האלה כל הזמן, ולעדכן את עצמנו, מי אנחנו כל הזמן. ודרך ההיכרות הזאת אנחנו נוכל להבין מה הייחודיות שלנו. החולשות הן לאו דווקא חולשות. היו לי כל מיני חולשות, יש לי כל מיני חולשות, כמו למשל יכולת ההישרדות שלי והסתגלנות שלי. חשבתי שזו חולשה. חשבתי שזה משהו שהוא לא טוב, שבעצם אני כל הזמן, יש בי איזה תקווה להתחיל מחדש, אפילו כמיהה להתחיל מחדש. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מעדיפה להתחיל משהו מחדש, כאילו, מאשר להמשיך משהו ישן. כי יש בזה איזושהי תקווה. יכול להיות שזה משהו שטבוע בי. ותמיד חשבתי שזה חולשה, כי אני רציתי לעשות משהו לאורך זמן. דיברתי על זה גם באחד הפרקים. יש כוח בלעשות משהו לאורך זמן. בעצם להפוך אותו לקל יותר, לסיסטמטי יותר. יש בזה הרבה כוח. רציתי את זה. וכל הזמן אמרתי לעצמי, למה אני לא מסוגלת? למה אני כמהה להתחיל משהו מחדש? והיום אני לא חושבת שזה חולשה, אני חושבת שזה פשוט איזשהו חלק באישיות שלי, ואני צריכה להבין מה לעשות עם זה. והיום אני עוצרת ורגע שואלת את עצמי, גם בלי לקבל תשובות, כי לא תמיד יש תשובות, זה הדבר. והרצון, אני אומרת את זה לכן, ואני אומרת את זה גם לעצמי, הרצון לקבל תשובות מיידיות, הוא פשוט מעכב אותנו. הרעיון זה לשאול שאלה, לנשום, לתת לרגע לעבוד, והתשובות יגיעו. התשובות יגיעו מבפנים, הם לא יגיעו מבחוץ. אחרי שהתמכרתי פה לחדשות, איזה כמה ימים, לא הפסקתי להתעדכן ולהתעדכן, והרעש מהחדשות, ואני ואוהד, ואנחנו עצבניים, ואנחנו כועסים, ואנחנו שואלים שאלות, וחוסר ודאות, ולא מבינים, וכל הכאוס הזה אצלנו בתוך הבית. פשוט הבנתי שאני לא אקבל שום מידע בחוץ. המידע האמיתי נמצא בפנים. לפני איזה כמה ימים, קיבלתי הצעה מהמשפחה ומחברות לבוא ליוון. אמרו לי, יאללה, תעלי על טיסה ותבואי. אין לך שום דבר. כאילו, כל הפרויקטים שלי הרי נדחו. אני כרגע ממש באיזושהי המתנה. חיכיתי כל כך לשגרה, באמת, כי היו לי המון פרויקטים שהיו אמורים לקרות. ועכשיו לא ברור בדיוק מה קורה איתם, אז תקופה כזאת, שוב פעם, של איזה... כבר כמעט 4 חודשים שאני מחכה, באיזה מין המתנה כזאת. כי יש את לעצמאים, יש את יולי-אוגוסט, ואחר כך ספטמבר וחצי אוקטובר זה חגים. ואופ, אוקטובר מתחילה מלחמה, שאי אפשר לדעת מתי היא תסתיים. התחלתי להגיד ש... אמרו לי, יאללה, אין לך כלום, בואי ליוון. ובהתחלה אמרתי, יאללה, אני אקנה כרטיס ואני אסע. ואני קצת אתנתק ואני קצת אשתחרר מכל מה שקורה פה, ואני אוכל אולי עם ראש צלול לחשוב מה הצעדים הבאים שלי. הרי בסוף יש לנו כל כך הרבה אפשרויות. תחשבו, זה דלתות מסתובבות. יש מיליוני אפשרויות כשחושבים על זה. תעצמו את העיניים, תדמיינו כמה אפשרויות קיימות בפניכם. זה הרי לא יאמן. באמת, זה לפעמים כאילו, אני באיזה מין פליאה מול הדבר הזה, כאילו אני יושבת ורושמת על דף את כל כמויות ההזדמנויות והאפשרויות שיש בפניי, ויש... אני יכולה לכתוב לכם באמת עשרות, אם לא... 100 אפשרויות שקיימות בשבילי כרגע, ברגע זה. ועדיין חיפשתי את התשובה בחוץ, אז התקשרתי לחברה הזאת, ושאלתי את אוהד, ושאלתי את המטפלת שלי, וכולם אמרו לי, כן, כן, תיסי, מה, בטח, למה לא? ובסוף החלטתי רגע לעצור ולהקשיב לבטן שלי. הבטן שלנו, היא מדברת איתנו, היא אומרת לנו המון דברים ואנחנו מתעלמות. ואני התעלמתי שנים מהבטן שלי. הבטן, מדענים אומרים שהבטן זה המוח השני שלנו. לא סתם קוראים, לא סתם יש את הביטוי הזה gut feeling. כי המון המון מהתחושות והרגשות והמחשבות שלנו, אנחנו מרגישים אותם ומרגישות אותם בבטן. ופתאום הייתה לי איזו תחושה סופר חזקה כזאת בבטן, שלא, אני לא צריכה לנסוע, אני צריכה להישאר, ואני רוצה להישאר פה עם אוהד, ואני רוצה להיות פה, וזה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה מה אני כן אעשה, מה אני לא אעשה פה. הייתה לי תחושה, בטן לא לנסוע. כמה אנחנו עוצמתיות. יש בנו את כל התשובות. התשובות בפנים. התשובות לא יגיעו מהחדשות. יש כרגע חוסר ודאות נוראי, פחד, אימה. זה באמת מרגיש כמו סרט אימה, כל הדבר הזה. אבל אני קוראת לכל אחת ואחת מאיתנו, וזה משהו שהמטפלת שלי, אורנה, שאין עליה, באמת, בכיתי לה, אוש, איזו שיחה סוחטת מאוד זאת הייתה ביום חמישי, והיא עודדה אותי, אבל ממקום של עוצמה, בדיוק מהמנהיגות הנשית הזאת. היא מדברת על סמכות, היא מדברת על להפיץ אור, היא מדברת על להביא את הכוחות שלנו, את הייחודיות שלנו, את הדברים האלה שרק אנחנו יכולות להביא. רציתי לדבר איתכם גם על האשמה הגדולה הזאת שאני מרגישה. אשמה על זה שיש אנשים שסובלים יותר ממני. יש פה במדינה, זה הלך רוח, זה רעיון, אנחנו חיים בשביל רעיון, להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו חיים פה בשביל המדינה, המדינה יותר חשובה מהפרט. זה משפיע עלינו כל החיים. אז פרט שכבר אמרתי על עצמי בפודקאסט, נולדתי בדיוק בתאריך של קו 300, שזה היה סיפור נוראי. אחר כך מלחמת המפרץ, הייתי בת 7, בדיוק בתקופה הזאת עברנו כל המשפחה לשוויץ לאיזו שליחות. אז גם זה, גם היינו לבד בארץ עם אמא שלי, כי אבא שלי נסע לסדר שם את כל הדברים. אני זוכרת את האירוע הזה גם כן מאוד חזק. הייתי בת 6.5, אפילו לפני 7. במהלך, אני חושבת בכיתה ה' לא, היה קודם כל ב-95 היה את רצח רבין, ואני ממש זוכרת את אבא שלי בוכה מול טלוויזיה. אחר כך, כשהייתי בכיתה ו', היה גל פיגועים בפורים, אני זוכרת, בירושלים, ואחר כך כל התיכון היינו עלי פיגועים, אוטובוסים מתפוצצים בירושלים, בלי סוף. וזה ממשיך וממשיך. בעצם הטראומה היא לא נגמרת. אבא שלי לחם ביום כיפור, וסבא שלי לחם, שני הסבים שלי לחמו בפלמ"ח, והרבה מהאנשים פה הגיעו גם מהשואה או ממלחמות אחרות. אנחנו עם בטראומה, וזה מאוד מאוד קשה לחשוב על זה שגדל פה עוד דור, שאומנם הוא דור הזד ודור האלפא, נכון? יש דור האלפא עכשיו? אבל הטראומה תעבור מדור לדור. אז המציאות פה בארץ זה מציאות כזאת שהמדינה היא לפני הפרט, ובעצם אם אני רוצה לקיים חיים של well-being, כן? חיים שקטים, חיים של שלווה ושקט, כמו שאני חולמת, אני לא בטוח שאני יכולה לקיים אותם פה בארץ, כי תמיד, 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 תמיד יהיה פה איזה משהו שהוא יותר חשוב, איזשהו פיגוע, איזושהי מלחמה, איזשהו איום על, על הקיום שלנו, עוד אנטישמיות, זה כאילו, בעצם זה שנולדתי יהודיה וישראלית, כאילו יש משהו שהוא יותר גדול, הרעיון יותר גדול מהחיים שלי, מה-well-being שלי. אז יש מצד אחד המון אשמה, ותחושה אולי שאני קצת פריבילגית, שיש אנשים שעכשיו מפונים מאות, מה זה 130, אני לא יודעת איזה מספר אמרו, 130 אלף מפונים, סוג של פליטים בישראל, זה פשוט הזוי. התחושה היא של אובדן הבית, התחושה היא של אובדן הביטחון האישי, הביטחון המדיני, התחושה הזאת שמדברים בכלל על הלגיטימציה של המדינה הזאת, זה מפחיד נורא, זה מפחיד נורא. אז ביום חמישי, אחרי שבכיתי את חיי לאורנה המטפלת שלי, אוהד ואני החלטנו שאנחנו מייצרים לעצמנו עוגנים, וגם על זה אני הולכת לעשות פרק עם הילה שלזינגר, על עוגנים, כי באמת כחלק משגרה, מחזרה, מניסיון לחזרה לשגרה, אנחנו צריכות להבין מה העוגנים שלנו, מה הדברים שחשוב לנו לקיים ביום יום שלנו, וכשאנחנו מקיימות אותם, אז בעצם אנחנו מרגישות קצת איזושהי סוג של שפיות. אז אני באמת החלטתי ללכת לחדר כושר, והלכנו ביחד לחדר כושר ביום שישי, ואחר כך ניקיתי את הבית, הבאתי פרחים, הכנתי עוגיות, אפילו ישבתי להקליט פרק, וכמובן שהפרק לא הלך, גם ביום שבת הוא לא יצא טוב. ביום שבת כבר הרגשתי שאני יוצאת מאיזון, וגם היום קמתי לא מאוזנת. מה זה אומר שאני לא מאוזנת? זה אומר שאני מרגישה סוג של תלישות, סוג של בלבול, סוג של חוסר ריכוז, חוסר מוטיבציה. לא יודעת לתעדף משימות, לא יודעת מה חשוב יותר. ממש ממש תחושה של הפרעה כזה, וזה באמת כל הזמן משתנה. יום שישי הרגשתי ככה, יום שבת הרגשתי אחרת. כל הזמן זה משתנה, וכנראה שזה בסדר, כנראה שזה מה שצריך לקרות. אבל היה לי חשוב פשוט לשתף אתכן, פשוט לשתף אתכן ברגשות שלי, בבלבול שלי. כן, הצלחתי לקום וללכת ליוגה, שזה עוגן מדהים, ואני ממש ממליצה לכן על זה. זה פשוט מקרקע, וזה כל כך נעים. ברור שהמחשבות שלי רצו לכל הכיוונים תוך כדי, אבל לפחות זאת הייתה שעה אחת שבה לא הסתכלתי בטלפון, ולא ניסיתי לחשוב איך אני מקדמת את החיים שלי לכיוון של מציאות שגרתית או של משהו. יש לי הרבה הרבה שאלות. יש לי הרבה שאלות איך ממשיכים לחיות מכאן, איך ממשיכים קריירה, איך ממשיכים משפחתיות, איך ממשיכים קהילתיות. יש פה מצד אחד באמת אקטים מדהימים שהעם שלנו כל כך חזק, עם שורד. זה שאני כזאת שורדת, מתפקדת, סטגלנית, זה כנראה בגלל שאני חלק מהעם הזה, אנחנו פשוט כאלה, זה חלק מה-DNA שלנו. כל כך הרבה אנשים מדהימים ונשים מדהימות. אני נמצאת בכמה קבוצות, אני מרגישה שמה באמת חסרת עונים ליד המזונות האלה שמתפעלות אירועים ברמה בינלאומית. ואני כל הזמן רואה אנשים תורמים, עושים, מקימים, יוזמים. העם שלנו, באמת האזרחים מתפעלים את האירוע. ואין קול ואין עונה מהנהגה. פשוט בושה. אני מתביישת בזה. אני פשוט מתביישת שאלה אנשים מנהיגים פה את המדינה בשעה הקשה הזאת. אני חושבת שהתקופה הזאת של המלחמה פשוט קראה לי להיות קצת יותר אני, קצת יותר אמיתית, קצת יותר כנה, קצת פחות לדפוק חשבון מה חושבים עליי, מה חושבים על זה, על הדעות הפוליטיות שלי, על איך אני מתנסחת. אני פשוט רוצה לחיות, אני פשוט רוצה להיות בן אדם בעולם, בן אדם יוצר, בן אדם מתבטא, אישה, יותר נכון, אישה שמבטאת את עצמה. ואני רוצה לחיות בביטחון. זה בסך הכל מה שאני רוצה. אז איך בכל זאת אנחנו מצליחות להביא את עצמנו כנשים עם הכוחות הייחודיים שלנו? בלי להתחרות עם הגברים. כל התכונות האלה שפעם נחשבו תכונות חלשות, לא תכונות של מצליחנים, חמלה, נתינה, חלה, קהילתיות. ואני אומרת, בואו נהפוך את זה. התכונות האלה הן התכונות הכי חזקות. זה אלה התכונות שהעולם החדש מבקש. למה שלא ניקח את התכונות האלה שחשבנו שהן חלשות ונהפוך אותן לתכונות של מנהיגות? נוביל, נשפיע. כן, כן, גם עם הפחדים, בלי לפחד להגיד, אנחנו לא סגורות על עצמנו. בואו נראה את עצמנו ככאלה, כמנהיגות, כרול מודלס. אני אומרת את זה גם לעצמי, כן? זו תקופה סופר מבלבלת, אבל דווקא עכשיו רציתי לפתוח איזה ערוץ ישיר כזה, לשתף אתכן ברגשות שלי, לומר לכן תודה שאתן איתי. הפודקאסט הזה לא סתם נקרא Juicy Talk. הוא עוזר לי להפוך להיות האישה שאני רוצה להיות, בכנות, בלי פילטרים, ואני חושבת שהוא גם עוזר לי להיות מנהיגה נשית שאני. אחת שלא מעמידה פנים, אחת שלוקחת אחריות, אחת שפועלת באנושיות. אחת שרוצה לשפר, לקדם, להתפתח. אחת שלא פוחדת לשאול שאלות, וכל המטרה שלה היא להגביר את האור בעולם. אז תודה שהקשבתם לי, תודה שאתם מלוות אותי, תודה שאתן גורמות לי להרגיש פחות לבד. מקווה שהפרק הזה והפודקאסט הזה גורם לכם גם להרגיש קצת פחות לבד. ואולי נותן לכם איזושהי נחמה. אני מזמינה אתכן לפנות אליי, לכתוב לי, להגיב לי, לתת לי רעיונות. אני פה בשבילכן, רוצה באמת לייצר איזשהו ערוץ ישיר מולכן. תזדקפו, תנשמו עמוק, תשחררו הכל. אנחנו נעבור את זה כמו שאנחנו עוברות ועוברים תמיד. חייבים להאמין בטוב. חייבים, חייבות להפיץ אור. תשמרו על עצמכן, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.